השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. היה פעם רב גדול שהיה איש מושלם, איש אשכולות, גם תלמיד חכם, גם איש טוב, אבא טוב, מסור לקהילה, וגם ענב, ענב, צנוע, שפל, הולך ככה בצדדים, בשקט, לא רוצה שיכבדו אותו, לא רוצה עניינים. אחרי כמה שנים שהוא מנהל את הקהילה, הרבה שנים, 30-40 שנה שהוא מנהל את הקהילה, עניין אותו מה חושבים עליו. האם אנשים באמת מעריכים את מה שהוא עושה, מכבדים אותו? החליט לארגן לעצמו טקס הלוויה. הוא ראש חודש, בית בראש בית בחודש, הוא יפרסם, היום עושים הלוויה לרב, הוא ישכב בבית ההלוויות על האלונקה, כולם יעמדו סביבו, יספידו אותו, וככה הוא ידע כבר בחייו, האם הם מעריכים את כל מה שהוא עשה למען הקהילה. קבעו יום, הלכו לשמגר, השכיבו אותו שם על האלונקה, על המיטה בשמגר, וכל הרבנים מתחילים לעלות ולפקוט, הרב הראשון מדבר בוכה, איזה תלמיד חכם היה, איך נסתדר בלי התלמיד חכם הזה, מאור עיני הגולה. הרב השני אומר, איזה מנהיג, איזה מסור, איזה אהבה לקהילה, איך נסתדר עכשיו. השלישי אומר, איזה אבא היה. אחרי שעתיים של הספדים, הקהל רוצה להתפזר, אבל אז הוא קם מהמיטה וצועק, רגע, מה עם הענבה? לא הזכרתם את הענבה שלי, כמה הייתי שפל וצנוע ולא מבקש כבוד אף פעם. איך אדם אמור להתייחס לעצמו? האם אדם צריך לדעת מי הוא או לא לדעת מי הוא? הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות. נתן לך יכולות יותר מאנשים אחרים. זה הוא נתן לו חוכמה. זה נתן לו חוש במסחר. זה נתן לו ערמומיות. זה נתן לו טוב לב. זה עשה אותו איש משפחה טוב. אתה מגיע לבית כנסת, אתה יודע, אתה מסתכל מסביב, אתה יודע שיש לך מעלות שאין לאנשים אחרים. אתה אמור לדעת את זה או לא אמור לדעת את זה? איך אדם אמור להתייחס? כשאדם הולך בין אנשים בבית כנסת, הוא צריך להרגיש שיש לו מעלות שאין לאנשים אחרים? או להפך, לנהוג באיזה ענבה מזויפת כזאת, אין בי מעלות, אני דפוק, אני מכוער, אני לא מוכשר, אני לא יוצלח, אני חסר מזל, ולדכא את הייחודיות שלו. הרי בכל אחד יש איזו ייחודיות. אין אדם בעולם שאין בו משהו שאין באנשים אחרים. כל אחד יש לו פנים ייחודיות, אופי ייחודי, הקדוש ברוך הוא משקיע בו מחשבה, הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. ואתה מגיע לבית כנסת ואתה יודע, יש לך יותר כסף מאחרים, יש לך יותר חוכמה, יותר שכל, יותר טוב לב, אתה מסתכל על האנשים אחרים ואתה יודע את זה. אתה צריך לדעת את זה או לא צריך לדעת את זה? צריך להתעלם מזה? להגיד באיזה ענבה מזויפת, עזוב, מספרים שהיה פעם ישיבה של גאונים גדולים. מה זה בחורים, שפיצים אחד אחד, מוכשרים, תלמידי חכמים. אבל מה, כולם נהיו בעלי גאווה? אז מה עשו? עשו חדר קטן, ששם הגאונים היו נכנסים בלילה, ומבטשים את עצמם. כל היום הם לומדים, מראים את היכולות שלהם, בלילה הם היו נכנסים לחדר של ביטול, חדר של ביטוש, היו מתיישבים יחד בספסל, וכל אחד אומר, אני אפס, אני כלום, אני גאווה, אני מסריח, אני זה. יום אחד הגיע איזה בחור צעיר לישיבה, כנראה נשמה חסידית, ליצן כזה. החליט להתיישב לידם, וגם כן אומר ביחד, אני כלום, אני אפס. מסתכל עליו אחד הגאונים ואומר, גם כן כלום. כל כך מהר נהיה את הכלום. אז איזה זה סוג של ענבה מזויפת כזאת. אומרים לבן אדם, תהיה ענב, תהיה צנוע. מה תהיה ענב? יש לי יותר כסף מאחרים, יש לי יותר יכולות מאחרים, יש לי יותר כישרון, יותר קשרים, אני יותר מפורסם מאחרים. אז מה זה? איך יהיה ענב? יגיד לעצמו, לא, אני מכוער. אני. למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת? כי השבוע יש את הפרדוקס הכי גדול שיש. הייתה דמות אחת בהיסטוריה, משה רבנו. לא היה ולא יהיה עוד איש כזה. זו תופעה שלא תחזור על עצמה. אם יבוא נביא עד סוף כל הדורות, אליהו הנביא בהר הכרמל, ויגיד, אני רוצה לחלוק על משה רבנו, כי קיבלתי נבואה שיש עכשיו עדכון לתנך, אומר הרמב״ם, דע לך שהוא שקרן וכזבן וצריך להלקות אותו. לא ייתכן אדם שיחלוק על משה רבנו, כי לא יהיה איש יותר גדול ממנו. לא יהיה איש שיקבל את הנבואה שהוא קיבל. אז משה רבנו הוא דמות יחידה בהיסטוריה. ובאה התורה בפרשת השבוע ומה אומרת עליו? והאיש משה ענב מאוד, בואו נספור כמה מילים, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. שמונה מילים, התורה מתארת אותו. אגב, זה המחמאה היחידה על משה רבינו בתורה. התורה לא מתארת אותו בכלל. התורה לא מספרת מי היה. שחור, לבן, גבוה, נמוך, חכם, יותר חכם, טוב, לא טוב. התורה לא מתארת מי הוא היה, שום דבר. התורה לא מתארת אותו בכלל. אגב, יש עליו תיאור אחד.
מה
פה? חמש מטר גובה זה לא כתוב בתורה, זה כתוב במדרש. כבד פה, אוקיי, זה תכונה אחת, נכון? שמשה רבינו אומר על עצמו. אבל על האופי שלו, כתוב רק איש מצרי צילנו מיד הרועים. כנראה היה בחור שחרחר עם תווי פנים מזרח תיכונים. אבל מעבר לזה אין עליו שום תיאור אחר בתורה. מה?
בגלל הלבוש שלו.
איש מצרי זה לבוש, אוקיי, ייתכן. מעבר לזה, על האופי של האיש הזה, על הכישרונות שלו, על התכונות שלו, על המידות שלו, אין בתורה שום תיאור. יש עליו משפט אחד ביחיד בסוף פרשת השבוע, דווקא בגחה. הקדוש ברוך הוא בא להציל אותו מאיתור הרכילות שהמשפחה כתבה עליו. עוד מעט נראה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר עליו? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז מה הפירוש בזה? משה רבנו ידע מי הוא או לא ידע מי הוא? משה רבנו ידע שהוא איש שלא היה ולא יהיה כמוהו בהיסטוריה? אם ידע, איך הוא יכול להיות ענב מאוד מכל האדם אשר על פני... מה פירוש המילים ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? תחשבו על התיאור הזה. ענב מאוד מכל האדם, זה אומר שמשה רבנו היה יותר ענב מהנכה ששוכב פה בתחנה המרכזית על קרטון. האדם הזה שכבר הגיע לתחתית, לשפל, לעלובי החיים, לרמה הכי נמוכה, משה רבנו יותר ענב ממנו. אבל משה רבנו עומד מול פרעה, ועומד מול אוג, ועולה לשמיים שלוש פעמים, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, ומדבר עם השכינה, וכל הדורות לא יוכלו לחלוק עליו. אז איך הוא יכול להיות יותר ענב מכל האדם אשר על פני האדם? איך אפשר בכלל להבין את המשפט הזה? מה, משה רבינו אמר לעצמו, לא, אני לא משה, אני דפוק, אני לא יודע ללמוד, אני לא יודע לקרוא. מה? מה הוא אמר לעצמו כדי להיות כל כך ענב?
הוא קרא איגרת הרמב"ן הרבה פעמים.
אז אנחנו נלמד את איגרת הרמב"ן וננסה להבין באמת מה הסוד של איגרת הרמב"ן כדי להגיע לענבה. ואחר כך נגיד וורד חסידי של הבעל שם טוב, שמפרש אחרת לגמרי מהרמב"ן, ונבין בדיוק את החידוש של זה. אבל נלמד כמובן את איגרת הרמב"ן מבפנים, גם כן קטע ממנה. אני רק אסכם את השאלה בצורה בוטה, ככה, אל תכעסו עליי, אבל בשביל שהדברים מיוחדים. יש שם ביטוי שאומר, כשאתה מסתכל במראה, מה אתה רואה? בוא נגיד על משה רבינו, היה לו איזה רגע פנוי, איזה לילה, סוף שבוע, היה לו רגע פנוי. ככה חלף לו איזה הרהור על עצמו. מה הוא חשב כשחלף לו הרהור על עצמו? הוא ידע מי הוא? הוא ידע שיש פה טיפוס, תופעה חד פעמית שלא תהיה עוד כמותה בהיסטוריה. אדם שיורד לעולם אחת לששת אלפים שנה. אם ידע, איך יכול להיות ענב? אם לא ידע, אז איך הוא עלה לשמיים? איך הוא פחד לא להישרף? איך הוא לא פחד להישרף? איך הוא עמד מול פרעה? איך הוא עמד מול אוג מלך הבשן? איך הוא עמד מול עמלק? מוכרח להיות שהוא ידע מי הוא. אם הוא ידע מי הוא, איך הוא יכול להיות ענב? יש פה איזה סוד בעניין הענבה. גם איגרת הרמב"ן, גם דברים אחרים. תורת הבעל שם טוב. מה? כן, איך יודעים? שמינית שבשמינית, נכון. נכון, אתה צודק, כן. עדיין כתוב שלא היה ענב כמשה, אנחנו נקרא את הדרגות בזה, שהיו שלושה ענבים בהיסטוריה, הגמרא אומרת, ומשה היה הגדול מכולם. אז אנחנו שואלים, מה היה הענבה? איך אדם אמור לראות את עצמו? זאת שאלה מעשית, שאמורה להטריד כל אדם. האם אני צריך לדעת את המעלות שלי? או לא? או להגיד אין לי שום מעלות, אני דפוק. מה באמת לפי התורה, לפי הרמב"ן? איך אדם אמור להתייחס לעצמו? אוקיי, כמה ספרים יש בתורה? לא, בתורה, לא בנח. חמישה. חמישה. טוב, נגיד חמישה, חמישה חומשי תורה. אומרת הגמרא, לא. כמה ספרים יש בתורה? שבעה. חצבה עמודי השבעה. למה? יש לנו בראשית שמות ויקרא דברים. ספר במדבר הוא שלושה ספרים. הספר הראשון, 2.5 פרשיות, עד אמצע פרשת בעלותך, עד פרשת ויהי בנשוא אהרון. מי שישים לב בחומש ויהי בנשוא אהרון, יש שני נונים הפוכים, לפני ויהי בנשוא, אחרי ויהי בנשוא. אומרת הגמרא, זה ספר בפני עצמו. שני הפסוקים האלה הם ספר בפני עצמו. אחרי ויהי בנשוא אהרון, קום השם יפוצו אויביך, ספר חדש. הספר במדבר, אומרת הגמרא, לדעה אחת, דעת רבי, הוא שלושה ספרים. 2.5 פרשיות עד ויהי בנשוא, שני פסוקים של ויהי בנשוא, ואחר כך עד סוף החומש. מה התורה רוצה לומר עם זה? השבוע יש קו פרשת מים. באמצע פרשת בעלותך, אנחנו עוברים פאזה, אנחנו נזרקים לגמרי, מצד לצד. לכן ויהי בנשוא חותך את הפרשה, חותך את החומש. חומש במדבר מתחיל בצורה מופלאה. הולכים לארץ ישראל. מרכיבים את המשכן, מחלקים את העם לצבא, למחנות, קראנו פרשת במדבר, סופרים את החיילים, מחלקים אותם לגדודים, מחנה ראובן, מחנה יהודה, מסתדרים ללכת לארץ ישראל. זה מגיע לשיא בפרשת בעלותך, יש לנו קטע של שדה תעופה, קטע של פרדות. משה רבינו נופל על חמי ועל יתרו שליווה אותם, לא ניכנס לכל הפירושים, אתה הגיע, ליווה אותם במשך תקופה. משה רבינו מחבק אותו ואומר, זהו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. יוצאים לארץ ישראל. כל כך מאושר, היו שנה במדבר, הולכים לארץ, כל החלומות מתגשמים. שני פסוקים של ויהי בנשוא אהרון, ואז מגיעה ההתרסקות שגומרת את הדור הזה במדבר. שני פסוקים של ויהי בנשוא, ואז הכל מתהפך. הם הולכים יום אחד לכיוון ארץ ישראל. חף באייר, שנה וחודש אחרי יציאת מצרים, יוצאים לארץ ישראל. הולכים יום אחד בסך הכל, גם הייתה להם קפיצת הדרך, כאילו הלכו שלושה ימים. יום אחד, אבל הם לא רוצים להגיע לארץ ישראל. טוב להם במדבר, הם לא רוצים שינויים, הם לא רוצים להתחיל את החיים מחדש, לא רוצים להתחיל לעבוד את האדמה, למי יש כוח לזה? במדבר הם חיים עם ניסים. אז הם מתחילים לתקוע מקלות בגלגלים. וכל מה שנעשה עכשיו, עד פרשת קורח, חצי בעלותך, שלח, קורח, 2.5 פרשיות, התרסקות. מחטא לחטא, מנפילה לנפילה, ממשבר למשבר, עד שהקדוש ברוך הוא נמאס מהם, ומה הוא אומר? במדבר הזה יפלו פגריכם, חבר'ה, אתם לא לעניין, וישחתם במדבר, הורג אותם במשך 40 שנה במדבר, ורק הדור הבא ייכנס לארץ. זה פרשת ויהי בנשוא, זה ההפסקה. עד ויהי בנשוא זה התלהבות, הולכים לארץ ישראל, זהו, נגמרו הסיפורים. אחרי ויהי בנשוא, התרסקות אחת ארוכה, מחטא לחטא, מנפילה לנפילה, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, אתם לא לעניין, אתם נשארים פה במדבר, עוד 38 שנים של סיבובים עד שכולם ימותו, ורק הדור הבא ייכנס לארץ. זה בעצם הפרשיות הבאות. בואו נקרא במובן מספר 2. במדבר יהוד, איך הפרשה מתחילה בהתלהבות? זה לא ממש תחילת הפרשה, ככה השליש, בסוף השליש הראשון שלה. איך בהתלהבות התורה מתארת? והיא בשנה השנית ליציאת מצרים, בחודש השני ב-20 לחודש, חף באייר, שנה וחודש אחרי יציאת מצרים, נעלה הענן מעל משכן העדות, וייסעו בני ישראל למסעיהם במדבר סיני. איזה התרגשות. קיבלנו את התורה, הקמנו את המשכן, אנחנו מוכנים ללכת לארץ, שנה אחרי יציאת מצרים. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, משה נפרד מחמיב, כי חמיב חוזר חזרה למדיין, הוא לא בא איתם לארץ, יש לו שם המשפחה, אז הוא חוזר חזרה למדיין. קטע של שדה תעופה, משה נפרד ממנו ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. איזה התרגשות. והם יוצאים ונוסעים יום אחד לכיוון הארץ כבר, מתרחקים ממדבר סיני, הולכים לכיוון ארץ ישראל, ואחרי יום אחד מתחילה ההתרסקות. דבר ראשון, מתעוננים. אוי ולא רוצים ללכת, היה לנו טוב במצרים. זכרנו את הדגה שקיבלנו במצרים חינם, את האבטיחים, את הקישואים, את הבצלים. איזה כיף היה שם. אחרי זה הם רוצים בשר, הקדוש ברוך הוא נותן להם בשר, הוא נתקע להם בשיניים. אחרי זה מרים מדברת על משה. פרשה הבאה, הם הולכים לארץ ישראל המרגלים, לא רוצים ללכת, לא נוכל לכבוש את הארץ. עוד שבועיים, קורח, עד שלקדוש ברוך הוא נמאס. הוא אומר, כולכם תמותו במדבר וזהו. מה הרעיון? למה זה כל כך רע? עכשיו, כל מה שנדבר בשבועות הבאים, מרגלים, קורח, למה שלא נברח, יהיה לנו רע בלב? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא צריך ככה? מה התורה רוצה לומר על הדור הזה? דור דעה? תחשבו, זה הדור הכי נעלה בהיסטוריה. מה אנשים אומרים לפעמים? למה אין היום ניסים? למה הקדוש ברוך הוא לא מראה ניסים? הם ראו ניסים. סרט המכות, קריאת ים סוף. קיבלו את התורה, מתן תורה בהר סיני. אנחנו היינו רואים את אותן תורה בהר סיני. המן ירד מהשמיים כל יום. סלב, חיו כמו כאשר עיסה האומן את היונק. כמו ילד, כמו עובר בבטן. קיבלו הכל מלמעלה. ואיך התורה מציגה אותם? כמו חבורת פרזיטים, קוטרים, אנשים שרק טוענים את התלונות. מה העניין? מה התורה רוצה לומר? רוצה לומר רעיון מאוד חסידי, מאוד מחמם את הלב. אם תשאלו את השאלה הזאת, רב לא חסידי, הוא יגיד שהתורה רוצה להראות את השפלות של האדם, שאדם לא יוצא ממצרים אף פעם, הוא לא משתחרר מהעבדות, מהתדמית של העבדות, הוא רק מקטר, הוא רק מבקש, הוא לא מסתפק בשום דבר. אבל אפשר ללמוד את זה גם אחרת. רוצה לומר קטע מהרבי, גם התקתי אותו בפנים, שמשנה את התפיסה. והרבי אומר, לא זה העניין. רבי לא מדבר ממש על זה, הוא מדבר בעניין אחר, אבל אתה לומד את זה ממנו. לא זה העניין. התורה רוצה לומר לנו שלוקח זמן לחזור בתשובה. לוקח זמן לעשות שינוי בחיים. זה לא יום אחד. התורה רוצה לומר כל החטאים שלהם הם לגיטימיים לגמרי, כי לא ביום אחד משתנים. לא ביום אחד יוצרים קשר. החבורה הזאת צריכה לעבור, תחשבו איזה שינויים היו צריכים לעבור. הם היו עבדים במצרים, חבורה של פועלים זרים. בא הקדוש ברוך הוא, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, כל יום מצווה חדשה. ואומרים, לא יכולים יותר, לא, זה קשה לנו. אז הם מתחילים לפקוד, דגים, דגים, אבטיחים. לא הבעיה, אבטיחים. אומר רש"י, שאכלנו במצרים חינם, חינם מן המצוות. אין לנו כוח לתרי"ג מצוות האלה, העבודה הקשה הזאת, פתאום להיכנס לזה, זה קשה. אחר כך מרים מדברת על משה, פתאום אחיה צמח להיות איזה איש קדוש. קשה להתרגל למחשבה הזאת, המרגלים. התורה רוצה לומר לנו, לוקח זמן להתהפך. לוקח זמן להשתנות, זה לא קורה ביום אחד. התהליך שהאדם עובר הוא תהליך מאוד עמוק, וכתוצאה ממה הוא משתנה? עוד משבר, עוד נפילה, עוד תהייה, עוד ניסיון, אנחנו בונים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. סיפור, סיפור מאוד מרגש. לא, לא יש שמתייחס אליו בסדר, אבל זה דרך הטבע, שאם אתה רוצה שבן אדם יתחבר באמת, אז הוא צריך ליפול. עוד נפילה, עוד משבר, מכל משבר, אכפת לכם רק שאני אספר איזה סיפור אחד, ואנחנו מיד מפסיקים, בסדר? תסלח לי? זה יהיה לך שווה, אני חושב. היה שליח באירופה, הנה דוד חזר עכשיו מקרקוב, סיפר לנו על שליח שחי שם במסירות נפש. אז היה שליח באירופה, שהיה מארח כל שבת סטודנטים. היה שליח במכללה, באיזשהו קמפוס שם, על יד אוניברסיטה, כל שבת מארח סטודנטים. היה סטודנט אחד שהיה לומד איתו באמצע השבוע, טניה וזה חסידות, אף פעם לא בא אליו הביתה. לא היה מוכן לחזק את הקשר, אבא כל שבוע לומד, מתעניין, בחור אינטליגנט, אבל שומר מרחק מהשליח, לא מחזק את הקשרים. פעם השליח אומר לו, מה העניין, למה אתה חושש ממני, למה אתה לא בא אליי הביתה, אתה בחור יהודי, מה אתה חושש? הוא אומר, יש לי איזה סוד, סוד אפל ששוכב לי על הלב, אני פוחד שאם אני אגיד לך אותו, אתה תנתק איתי את הקשרים. אז אני מלכתחילה מעדיף לשמור מרחק. מה הסוד? הוא אומר, אני עומד להתחתן עם בחורה גויה. עוד חצי שנה הכרתי חברה גויה, הרבה שנים אנחנו מכירים, עוד חצי שנה אנחנו מתחתנים. איפה החתונה תהיה? בכנסייה? היא נוצריה. משפחה שלה, משפחה דתית, אדוקה, הולכים לכומר לעשות החתונה. אז מה אני אבוא אליך לשבת? אני אעשה שקר בנפשי. יישב איתך, ישמע קידוש, אני יודע עוד חצי שנה, הילדים שלי יהיו נוצרים. אז מה, מה העניין? השליח שומע את זה, נהיה לו רע על הלב, וכל זאת בחור שהוא מכיר, שלומד איתו, הוא מרגיש איזו מחויבות אליו. ואז השליח אומר לו, תשמע, עוד מעט כינוס השלוחים, אני נוסע לרבי, נוסע לניו יורק. בוא איתי לרבי, בוא איתי, תספר לרבי מה אתה הולך לעשות. הבחור אומר, אני אסע לרבי שלך, יספר שאני הולך להתחתן עם נוצריה, מה אתה רוצה לשרוף אותי בכיכר העיר עם כל החבדניקים? אומר לו השליח, אתה יודע מה דיל, אתה נוסע איתי לניו יורק, אומר לרבי מה אתה הולך לעשות, שאתה הולך להתחתן עם אותה נוצריה, ואחר כך אני בא איתך לחתונה שלך בכנסייה. אוקיי? אתה בא איתי לרבי שלי, ולהבדיל אלפי הבדלות, אני בא איתך אחר כך לכנסייה לחתונה שלך. בסדר, כזאת הצעה, בחור לא יכול לסרב, מה יש לו להפסיד? מקסימום יהיה טיול בניו יורק. נוסע לניו יורק עם הבחור הזה, והם עוברים לפני אצל הרבי בדולרים. חלוקת הדולרים. שליח ניגש הראשון, אחריו ניגש הבחור, ואומר לרבי, רבי, עוד 5 חודשים אני עומד להתחתן עם בחורה נוצריה בכנסייה. הרבי אומר לו, אני מקנה בך. מה אני מקנה בך? הרבי אומר לו, אלוקים נתן לך סולם שיכול לקרב אותך אליו כל כך, לי אין את הסולם הזה. הניסיון שבו אתה עומד, אם אתה תחצה את הניסיון בשלום, אתה תגלה בתוכך כזה עומק של קשר לקדוש ברוך הוא, שלי אין את הקשר הזה. לי אין את הסולם הזה. אין לי כאלה ניסיונות, אין לי כאלה קשיים, אז גם אין לי את העומקים, אני לא יכול לחשוף בתוכי כזה עומק של קשר. לא, הבחור יצא החוצה, חשב על זה טוב, כמה שעות, אמר אני מנתק איתה את הקשר. לא שווה לי. מה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו נבנים רק דרך המשברים. עוד משבר, עוד נפילה, עוד תהייה, עוד ניסיון, לאט לאט בונים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. באה התורה ואומרת, בלי בכי על אבטיחים, בלי בכי על קישואים, בלי קורח, אין קשר. זה הדרך. הדרך להתחבר, הדרך להתקשר, גם בבני זוג זה ככה. הדרך להתחבר היא רק דרך נפילות, רק דרך מאבקים, רק דרך התגברויות, ככה אנחנו מתגברים. אם כן, המסר של התורה על הנפילות של הדור דעה הזה, זה לא בא להפך להוריד אותן. זה בא לומר זה דרך הטבע. לוקח זמן להשתנות, לוקח זמן לחזור בתשובה. זה תהליך ארוך שבעוד משבר, עוד נפילה, עד שאנחנו קמים ומתקנים את עצמנו ובאמת מתחברים לקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את הקטע הזה, אני ממשיך במובן מספר 2, כן.
תהליך,
שלא נסכים לקפות
מדי פעם,
נסכים
לי את מסע
גיבוש. מסע קומטה. קומטה. יפה, תודה.
הקשיים האלה שעברנו במסעות...
מחשלים.
חישל וגיבש
בנה את העם. אז הנה הרבי אומר ממש את המילים האלה. אני ממשיך במובן מספר 2, ליקוטי שיחות חלק י' עמוד 7. תכלית הגזרה להסתובב 40 שנה במדבר לא הייתה כדי להעניש אותם על חטא המרגלים. אנשים אומרים, איזה דור, איזה אפסים, אז אלוקים שחט אותם במדבר כי אין עם מי לדבר. איך אומרים? אפשר להוציא את ישראל ממצרים, אבל אי אפשר להוציא את מצרים מישראל. אי אפשר להוציא מהבן אדם את התדמית של העבד, את התדמית של הקוטר הזה, שרק מבקש לקבל ניסים. אומר הרבי, לא זה העניין. לא כדי להעניש אותם על חטא המרגלים. אלא לחשוף קשר עמוק עם השם. תראו איזו תפיסה חסידית. לחשוף קשר. כל הנפילות, כל התיקונים, זה בונה אותנו. זה קרה על ידי הניסיונות שהם עברו במדבר, והתשובה שהם עשו עליהם, וזה עורר אצלם קשר עמוק עם אלוקים, ששום דבר לא יכול לפגוע בו. על דרך דברי הרמב״ם במעלת בעלי תשובה על צדיקים, שואל הרמב״ם בהלכות תשובה, איך בעל תשובה יותר גדול מצדיק? הצדיק לא חטא. אז איך הבעל תשובה שחטא יהיה יותר גדול ממנו? אומר הרמב״ם רעיון עצום. הקשר של הבעל תשובה לקדוש ברוך הוא יותר חזק מהקשר של הצדיק. למה? כי הבעל תשובה צריך כזאת מלחמה בשביל לחזור בתשובה. הוא משלם כל כך הרבה שהקשר שלו הרבה יותר חזק מהקשר של הצדיק. שהם טעמו את טעם הרע ודחו אותו. אם אתה טועם את טעם הרע ודוחה אותו, אז אתה מחובר הרבה יותר מאדם שלא צריך לדחות את הרע. אתה שילמת, אם שילמת זה שלך. במילא זה הרעיון של 40 שנה במדבר, זה הרעיון של הנפילות. זה נפילות ומשברים שלאט לאט בונים אותם להיות באמת חיילים של הקדוש ברוך הוא. ואחרי הקדמה הזאת בואו נרד ככה לרפש כמו שצריך. אז מתחיל, מתעוננים, הולכים יום אחד לארץ ישראל, איזה התרגשות, בוכים, כולם מתיישבים בוכים. זכרנו את הדגה שרחלנו במצרים חינם, איזה מושטים, איזה דגים היו במצרים, חינם! ואבטיחים ביחד עם המושטים גם הגישו אבטיח וקישואים ובצלים. את המכות אף אחד לא זוכר, רק את האבטיח הם זוכרים. את הנילוס, רק את האבטיח. מה באמת? כל המפרשים שואלים, הם קיבלו ממישהו חינם במצרים דגים. מה הסיפור? נכון, נוסטלגיה זה טבע כזה, שתמיד הדשא של אתמול ירוק יותר. אבל עדיין, אז יש אומרים, כמו שאמרת, שהנילוס העלה דגים בחינם. הנילוס הרי חובד, זה גאות ושפל, אין הרי גשם במצרים. יש גאות, תקופות בשנה שהמים עולים לבד, כשהמים עלו, עלו להם דגים. כך אומרים המפרשים, לכן הדגים במצרים היו בחינם. נו, ובמדבר הם לא בחינם. הרי המן יורד מהשמיים, ביקשו לך לשלם משהו. יותר מזה, נגיד שדגים קיבלת בחינם, אבטיח מי נתן לך בחינם? מה זה את הבטיחים ואת הקישויים? מי נותן קישויים בחינם? אומר רש"י, לא אז זה חינם. החינם שלהם הייתה הקיצה הגדולה למשה רבינו ולקדוש ברוך הוא. חינם מן המצוות. שם היינו עבדים עבודת פרך. אבל בלילות היינו חופשיים. סיימנו את העבודה. בפנימיות היינו חופשיים. פה הפכנו להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. אין לנו חירות. אנחנו עבדים מאלף ועטף. אומר רשי, למה הם מתכוונים? לא אומר רשי, הספרי אומר, למה הם מתכוונים? לעריות. במצרים היה כיף אחד. עריות. ערוות הארץ. עשית מה שאתה רוצה. לא היה שום מגבלות. רק אברהם אבינו יורד עם אשתו למצרים, כולם מתנפלים עליה. רק יוסף הצדיק יורד למצרים, מתחילים איתו. זה המקום, ערוות הארץ. קיבלו את התורה, אופה, יש סדרים. לכל אדם יש אישה אחת, שתי נשים, אבל זה מה שיש לו, יותר מזה אסור לו. עריות, עם המשפחה אסור לו להתחתן. כשהם אומרים, זכרנו חינם, הם מתכוונים לעריות. שם לא הייתה הגבלות. פה החיים כל כך קשים. אז נכון, מקבלים הכל מלמעלה, אבל אין חיים, אפשר לבלות בחיים. אז יש מה צריכים לחיות. בואו נקרא במובן מספר 3. במדבר י' א', זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. אומר רש"י, על איזה חינם? מי מחלק דגים בחינם? חינם מן המצוות, זה מה שהם מתכוונים. אומר הספרי, וירא את העם בוכה למשפחותיו כתוב, שהיו ישראל מצטערים לפרוש מן העריות. מלמד שהיה אדם נושא את אחותו ואחות אביו ואחות אמו. במצרים הכל היה מותר. אחיות, דודות, הכל מותר, גיסות, הכל מותר. ובשעה שאמר להם לפרוש מן העריות, היו מצטערים. כל יום משה מגיע עם מצוות חדשות, אופה, אסור להתחתן עם זה, אסור להתחתן עם זאת. כמה הם יכולים? התחילו לבכות, לא רוצים להיכנס לזה, אנחנו מתגעגעים למצרים. לפחות נהננו.
אמרו נעשה ונשמע,
אבל יש התלהבות של רגע, ולקיים את זה שנה שלמה זה קשה. איך מספרים על הפרסי ההוא בגיל 80, מגיע לרופא, בעיות בלב. הרופא פותח לו תיק, שואל אותו, תגיד לי, אתה מעשן? לא מעשן. אתה שותה? לא שותה. אתה מבלה? לא מבלה. אומר לו הרופא, וואלה, בשביל מה אתה חי? אוקיי, אם כן, זה חטא המתעוננים, החטא הראשון, חינם מן המצוות, לא רוצים את המצוות. משה רבינו שומע את זה, התורה מתארת את זה מאוד בעריכות, הוא נשבר. שנה אחרי מתן תורה, כל הניסים במדבר, הקימו את המשכן, הם עוד מדברים נגד המצוות כמו שאתה אומר, הם אמרו נעשה ונשמע, מה אתם רוצים? משה מגיש התפטרות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא יכול איתם יותר, תהרוג אותי. אין לי מי לדבר פשוט, אין לי מי לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מקבל את החצי התפטרות שלו, אומר אוקיי, נמנה לך 70 זקנים. 70 עוזרים, קח 70 אנשים, תעשה הגרלה, התורה מתארת, הגמרא מתארת, הוציאו 6 מכל שבט, עשו הגרלה, בחרו 70 אנשים, משה רבינו מאציל עליהם מן הרוח, הם יהיו עוזרים שלך. בסדר. פה הסיפור אמור להיגמר, ואז עוברים לפרשה הבאה שהיא הנושא שלנו. ממנים 70 זקנים, חגיגות, כל עם ישראל שמח, יש שם 2 אלדד ומידד, שהם נהיים בכלל מתנבאים ברמה גבוהה, ואז עומדות 2 נשים בצד ומדברות. ופה התורה מסתבכת עם פרשה חדשה. עומדת מרים הנביאה עם הגיסה שלה, ציפורה, אשת משה. ציפורה אומרת למרים, הם חוגגים, חושבים שמינו 70 זקנים, הם לא מבינים את המחיר. עכשיו הזקנים האלה יפרשו מנשותיהם. הם יעזבו את האישה, כי הם מתחילים להתנבא. אם אתה מתחיל להתנבא, אתה צריך להיות טהור. מרים אומרת לה, רגע, מה את רומזת לי עכשיו? שמשה פרש ממך? שמשה לא חי את החיי אישות? היא אומרת, כן. ממתן תורה, מאז שהתחיל להתנבא, מאז שהתחיל לקבל שכינה, קיבל את התורה, פרש. מה זה פרש? בהתחלה רשי אומר שפרש, רק לא חי חיי אישות. אחר כך רשי אומר, נקרא את זה בפנים, שהוא גירש אותה. כנראה שבשלב יותר מאוחר ממש נתן לגט. מרים שומעת את זה, נהיה לרע. משה, אח שלי הצעיר, התגרש מאשתו. היא לא ידעה, משה אדם צנוע, לא מספר מה קורה אצלו בחדרי חדרים. שותק. תאמרו, מה אכפת לה? מישהו שאל אותך? נכון, את אחות גדולה, מה אכפת לך? אבל הרבי לימד עליה פעם זכות. הוא אמר שלמרים, מה היה השליחות של מרים בעולם? פריה ורביה. מרים, בער לה זה אגודת אפרת. מרים זה אגודת אפרת. בער לה שיהיו ילדים בעולם. איך אנחנו יודעים? למדנו את זה בפרשת שמות. שאבא שלה עזב את אמא שלה עם הגזרות, מה היא אמרה לו? אתה יותר גרוע מפרו. אז בגללה הוא חזר לאשתו, ליוחבת, ואז נולד משה. היא גברת שבוער לה פריה ורביה. היום העיר את עיניי, אחד השלוחים באוקראינה, שיש שיחה של הרבי שהרבי מביא, שהבאר של מרים היה מקווה. הבאר שהלך עם עם ישראל במדבר, בו אנשים טבלו, וככה הם ילדו ילדים בטהרה. תשאלו, איך ילדו ילדים בטהרה במדבר כל כך הרבה שנים, 40 שנה, הדור שנכנס לארץ? אז הרבי מביא דעה בחזל, שהבאר של מרים היה מקווה, בזכותה נולדו ילדים בטהרה. זאת אומרת, כל השליחות של מרים בעולם זה ילדים. מה היא שומעת, מה אחיה? פרש מאשתו, אין ילדים. יותר מזה, פעם דיברנו על זה בפרשת שמות, שמשה על פי הלכה לא קיים את מצוות פריה ורביה. כי פריה ורביה כמה זה? בן ובת, למשה מה היה? רק שני בנים. אז לפי בית שמאי כן, אבל זאת לא הלכה, הלכה כבית הלל. אז משה רבנו לא קיים פריה ורביה. אז באה מרים ואומרת, מה משה עושה מה שהוא רוצה? יש מצווה ראשונה בתורה, פרו ורבו מילאו את הארץ. אז מה משה פורש מאשתו? למה מה? אז היא עושה אספה. הרמב"ן מבין, נקרא את זה בפנים, שהיא עשתה את האספה בנוכחות משה. לא עשתה, לא דיברה מאחורי גבו, לא כתבה בעיתונים. עשתה ארוחת ערב אצלה בבית, את שני אחים שלה, אהרון ומשה, הזמינה לארוחת ערב. וככה אומרת בנוכחות משה לאהרון, מה אתה אומר על אחינו? שהחליט להתגרש באמצע החיים? והיא מוסיפה ואומרת, מלמדת זכות. מה, משה יגיד שהוא נביא והוא צריך להיות בטהרה? כולנו נביאים. מרים הנביאה, אהרון נביא, כולם נביאים, לא פרשנו מנשותינו. מאיפה משה לקח דבר כזה? מה משה עונה? התורה לא אומרת. בואו נקרא. מובא מספר 4, במדבר י"ב. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. מי זאת האישה הכושית? אז יש מדרשים שאומרים שהייתה למשה אישה מדיינית. שהוא היה שם במצרים, הייתה לו עוד אישה. אבל רש"י לא מביא את הפירוש הזה. רש"י אומר האישה הכושית זה ציפורה. למה קראו לה כושית? יש פירוש שאומר שהיא פשוט הייתה שחורה, כי היא באה ממדיין. אז היא מדרום למצרים, מאתיופיה, מסודן, מהאזור הזה, אז הן פשוט היו שחורות. אז ככה אומרים. אבל רש"י אומר לא, כושית זה סגי נהור. כשיש ילד יפה, איך אומרים? זה מכוער, נכון? האישה הכושית סגי נהור הייתה כל כך יפה, שקראו לה כושית, כאילו כדי שלא ידברו עליה, שלא יהיה עין הרע. על אודות האישה הקושית אשר לקח ויאמרו, הרע כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר השם. משה הוא הנביא היחיד בעם, גם אנחנו נביאים. מה הוא פורש משתו? מאיפה לקח דבר כזה? רש"י, קושית בגימטריה יפת מראה. קושית זה היה תואר, תואר ליופי שלה. אבל לא יפה להגיד איזה אישה יפה, אז אומרים איזה אישה מכוערת. אבל כולם מבינים מה הכוונה. אבל מרים לא תגיד, אבל מרים לא כנראה דיברה בצניעות. מרים רצתה לדבר בצורה צנועה. כאדם הקורא את בנו הנאה קושי, כדי שלא תשלוט בו עין הרע, על אודות האישה, על אודות גירושיה. איך משה רבינו מגרש את אשתו? מה משה עונה להם? לא עונה. במקום זה התורה עונה בשמו. מה היא עונה בשמו? פסוק מדהים שאיתו התחלנו את השיעור. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה התשובה. איפה יש פה תשובה? אומרים המפרשים, התורה רוצה להסביר למה משה לא עונה. למה לא לוקח עורך דין? למה לא תובע אותם למשפט על תביעה דיבה? מה אתם מדברים עליי? מי אתם? מה אתם נכנסים לי לחדר המיטות? מה העניינים שלכם? נכון, את אחות גדולה, יפה, מה עניינך? התערבתי לך, לא. למה משה לא עונה, אומרת התורה? כי משה הוא ענב מאוד. הוא לא עושה מעצמו עניין. דבר עליי כמה שאתה רוצה. אז דיברת. מה אני אעשה מזהב? דבר. משה הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אתה יכול לדבר על העניינים הכי אינטימיים שלו, להיכנס אליו הביתה, הוא לא מגיב. אז אמרו, אז פגעו, נו מה אני אעשה, אז פגעו, ככה זה. ומה התשובה לגופו של עניין? עונה התורה בפסוק ד', הקדוש ברוך הוא פתאום מתגלה אליהם. פתאום מתגלה אליהם, מה הם צועקים?
מים.
מים, מים, מקווה, אנחנו לא תיאורים. וזו הייתה התשובה. משה רבינו פרש מאשתו, כי הוא כל הזמן מקבל גילויים. הוא כל הזמן יש לו התגלויות מהקדוש ברוך הוא. אז הוא חייב להיות כל הזמן טהור. משה כביכול נשוי לקדוש ברוך הוא. הוא לא נשוי לבני אדם. הוא ברגע שקיבל את התורה, הוא חייב להיות זמין 24/7 לגילוי שכינה, הוא לא יכול לרוץ למקווה כל הזמן, אז הוא טהור, הוא פרש מאשתו. אז ההתגלות פתאום היא התשובה לטענות שלהם. ואז הקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם, ומריה מצטרעת כשלג, ובזה נגמר הסיפור. נקרא את הפסוק ג' והאיש משה ענב מאוד. איך זה נכנס הענבה? מה פתאום מדברים על הענבה שלו? אומר הרמב"ן, התורה רוצה להסביר את השתיקה של משה. למה הוא לא אומר להם? היה יכול להגיד להם, סליחה, אתם לא יכולים להשוות הרמה של הנבואה שלי לרמה של הנבואה שלכם. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת באספקלריה מהירה, כמו דרך מראה, כמו דרך זכוכית אני רואה כביכול את השכינה. אתם לא ברמה הזאת, אני חייב להיות האור. אבל משה אומר את התורה, הוא ענב. הוא ענב, הוא לא יגן על עצמו. אם הקדוש ברוך הוא לא יגן עליו, אז כל עם ישראל ידבר עליו. כי הוא לא יעמוד וידפוק על השולחן. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אומר הרמב"ן, מה להגיד? מה זה נכנס לפה? מה מחלקים לו מחמאות? להגיד כי השם קינה לו בעבור ענוותנותו, כי הוא לא יענה על ריב לעולם. תיכנסו אליי הביתה, תיכנסו אליי לחדר המיטות, דברו על זה בבית כנסת, אני לא עונה. למה אני לא עונה? כי מי אני? אז דיברו. אני לא איזה מציאות שצריך להגן על עצמה. אז דיברו. ואף על אחיו שהם חוטאים, הכי קשה לקבל ביקורת מאח, התערבות של המשפחה זה התערבות הכי כואבת. מילא אנשים אחרים רחלנים. אבל אתם אחים שלי, אתם אומרים להיות נאמנים לי. אפילו להם הוא לא כועס עליהם. ואף על אחיו שהם חוטאים ומדברים עליו חינם. ובמדרש ספרי שבפניו של משה דיברו. ולכן הזכיר על ותנותו שסבל ולא ענם. ואתה שואל, איך זה ייתכן? אדם שעומד מול פרעו, אדם שעומד מול המלאק, עומד מול אוג מלך הבשן, אדם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא 24/7, ובכל זאת הוא בטל ושפל כמו ילד בכיתה ב'. נכנסתם אליי הביתה, דיברתם עליי מה שאתם רוצים, לא קרה שום דבר. איך אדם יכול להכיל? מאיפה זה בא אצלו? אם הוא ידע מי הוא, אז בדרך הטבע הוא אוהב את עצמו. אם הוא לא יודע מי הוא, אז הוא לא יכול לעמוד בפני פרעו. מאיפה באה ענווה? אדם שמצליח בחיים, מאיפה הוא ייקח ענווה? הוא באמת יותר גדול מכולם. עוד שתי דוגמאות על הענווה של משה. זה משהו לא נתפס. הגמרא אומרת, טוב, סיפור חסידי. היה פעם, אדמור הזקן, בעל התניא, היה פעם אצל איזשהו רב ליטאי. אחרי שהוא יצא מהמאסר, היה אצל איזה רב. תחת, הוא נכנס לארון ספרים של הרב, ארון ספרים גדול. תחת לארון יש ספר זרוק מתחת לארון, ככה, בהשפלה. רבי מאוד נחרד, ספר קודש מתחת לארון. מתכופף, רואה זה הספר הנועם אלימלך. שרבי אלימלך מליז'נסק, החבר שלו מתלמידי המגיד. הרבי נחרד, איש קודש קודשים, רבי אלימלך מליז'נסק, נשק את הספר. שואל הרב את אדמור הזקן, מי זה הרב הזה שכתב את הספר? הוא רק יודע שזה ספר חסידות, זרק אותו מתחת לארון. אבל מי זה הרב הזה? אומר לו אדמור הזקן, הרב הזה, אם תזרוק אותו עצמו מתחת לארון, הוא גם ישתוק. זה, אנשים בטלים. מה זה אדם בטל? שלא עושה מעצמו עניין. אז דיברו עלינו, אז מה? מה אני עשוי מחרסינה? אז דיברו. לא קרה שום דבר. תדבר על החיים האישיים, שתהיה אני חיים האישה. לא מגיב. מטורף. אומרת הגמרא במסכת חולין פייטט, שהיו בהיסטוריה שלושה ענבים. אברהם אבינו אמר על עצמו, ואנוכי אפר ואפר. הוא בא לקדוש ברוך הוא, מתחיל להתווכח, תהרוג את סדום, לא תהרוג את סדום, אז הוא מתנצל, אומר ריבונו של עולם, אני אדם אפר ואפר, לא עושה את זה משחצנות, עושה את זה מדאגה. דוד המלך אמר, מה אמר? אנוכי תולעת ולא איש.
השם אמר לו כלל, גם הוא, ביזו אותו.
כן, נכון, נכון, 100%. נכון, טוב שהזכרת את זה, השם אמר לו כלל, נכון. דוד המלך אומר, אנוכי תולעת ולא איש. משה ואהרון אמרו, שבאו עם ישראל וירדו עליהם, מה משה רבינו אמר? ונחנו מה? אומרת הגמרא הזאת, ונחנו מה? מה אנחנו? אומרת הגמרא הזאת רמת הענווה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. אברהם אבינו עוד חשב על עצמו. מי אני, מה אני? הגיע למסקנה שהוא אפר ואפר. דוד המלך חשב על עצמו, הגיע למסקנה שהוא תולעת. משה רבינו מעולם לא חשב על עצמו. ונחנו מה? הוא לא יודע איך להגדיר את עצמו בכלל. מעולם לא חשב איך להגדיר את האישיות שלו. ונחנו מה? הוא פנה אליי, כן. אתה שואל איך זה ייתכן? נו, אז הוא יכול להגיד על עצמו. אז אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא יכול להגיד ונחנו מה?
כן, אין לי תכלית בכלל. לא אין לי תכלית. אין לי... אני לא קיים.
למה אני לא קיים?
לא קיים.
אם אני לא קיים, מי קיים?
הרצון שלי לא קיים.
תסביר, תסביר. אתה אומר משהו, תסביר. תסביר. נכון, אבל למה אני לא קיים? אדם שעומד, שניצח את פרעה, שניצח את עמלק, הוא לא קיים. אז מי קיים אם לא הוא? בואו נקרא במובא מספר 5, חולין פ"ט א'. נתתי גדולה לאברהם, אמר אנוכי עפר ואפר. למשה ואהרון אמרו ונחנו מה. לדוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. אמר רבא, גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. דילו באברהם כתיב אנוכי עפר ואפר, ואילו במשה ואהרון כתיב ונחנו מה. הם אפילו לא היו תולעת בעיני עצמם. אפילו לא עפר ואפר, כלום. לא יודע, לא חשבתי על עצמי, אני לא מציאות שצריך לחשוב עליה, צריך לנתח אותה.
זה לא רק מנהיגות, אדם שהוא מנהיג, הוא מחליץ על דעת עצמו, אז הוא סומך על עצמו, הוא מרשיר.
הנה, אתה מצאת את המילים שאני לא מצאתי. איך מנהיג יכול להגיד ואנחנו מה? מנהיג הוא אדם שכל היום עומד מול עם ישראל. כל היום מתעקש על המעמד שלו, כל היום מתעקש על הדעות שלו. ואני כלום. אם אתה כלום, אז ידרכו עליך. איך אתה יכול להיות כלום? מה המשמעות של הכלום? יש פה המון המון עומק בכלום הזה. ועוד דוגמה מדהימה, שהיא דוגמה חיובית ולכן היא כל כך יפה. משה רבינו צריך למנות מחליף. זהו, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, הוא חטא, וצריך למנות את יהושע. עכשיו, יש חולשה, יש אותה לכולנו. כל אחד רוצה שהמחליף שלו יהיה פחות טוב ממנו. מכירים את זה? כל אחד רוצה שהמחליף יהיה פחות מוצלח, שיזכרו אותי, שידעו שהיה בי צורך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תמנה את יהושע, שים את ידך עליו, תן לו כוח. מה הולך ומשה ועושה? שם עליו את שתי הידיים. הקדוש ברוך הוא אמר, שים עליו את ידך. הוא סומך עליו את שתי הידיים, שיהיה לו המון כוח. למה לא? משה רבינו לא קיים בעיני עצמו. אין מושג כזה של אני. אני צריך להצליח, המחליף שלי צריך להיות פחות טוב ממני. יש עבודה, צריך לעשות העבודה, עושים אותה. יש מחליף, עד רבה שיצליח. זה רמה של ביטול שאי אפשר לתאר אותה.
קראת? השנה שעברה שאם הוא
עושה כל בן
אדם.
אני הולך להגיע לשם, הולך להגיע לשם. לא, זה לפני כמה שנים, לא שנה שעברה, הולך להגיד את הוורט הזה. לפני כן, סיפור יפה שקראתי ושמעתי אותו היום בצורה יותר מדויקת. לפני, בשנות ה-70, סוף שנות ה-70, הייתה מחלוקת גדולה בארצות הברית, בין שתי החסידויות הגדולות בארצות הברית. בניו יורק יש שתי חסידויות גדולות, חב"ד וסאטמר. סאטמר ההונגרים, חב"ד הרוסים. סאטמר גרים בוויליאמסבורג. חב"ד בברוקלין. והייתה מחלוקת גדולה בין שתי החסידויות. הייתה דמות מאוד מרכזית בסאטמר, ראש ישיבה שמה, שהתקרב לחב"ד. וזה היה משבר גדול. תפסו אותו באמצע הלילה, נתנו לו מכות רצח, כמעט הרגו אותו ממש. אשתו עבדה שם בבית ספר במונסי, או בווילימסבורג, במונרו, באחת השכונות שלהם, והייתה מורה שם. המצב היה כל כך קשה. פשוט איימו עליהם ורדפו אותם, וכמעט הרגו אותו באמצע הלילה. שהם היו צריכים לברוח לארץ, והם עלו לקריית מלאכי, חיים פה בקריית מלאכי עד היום. בשיעור שלו. לפני שאשתו נוסעת לארץ, היא בעצם בורחת מאמריקה, בורחת מהסאטמרים, למה? בגלל המכות שנתנו לבעלה. היא נכנסת ליחידות אצל הרבי. הרבי אומר לה, תראי, היא עבדה במקצוע מאוד רגיש עם בנות חלשות, ללמד את הבנות, לתת להם תשיעורי תגבור. הרבי אומר לה, תראי, כשאת נוסעת עכשיו לארץ, ימנו לך מחליפה שם במונרו, בבית ספר שם של סאטמר. אבל המחליפה, כשהיא תקלוט את הבנות, ייקח לה חצי שנה. בינתיים השנה תסתיים, לא חבל על הבנות האלה. אז תתקשרי למנהלת או למחליפה שלך, ותתני לה ככה דוח קצר על כל אחת מהבנות, שהיא תדע לאן היא נכנסת כדי להיכנס מהר לעניינים. היא בורחת מהבית ספר הזה, כי ניסו להרוג את בעלה. בגלל זה היא עולה באמצע החיים לארץ. אומר לה הרבי, רגע, אבל מה על הבנות? למה הם צריכים לסבול כי ההורים שלהם מושחתים? את צריכה לדאוג למחליפה שלך, שהיא תכיר את הבנות ותיכנס מהר לעניינים. ואנחנו מה? יש אנשים שהם לא קיימים בעיני עצמם. המציאות שלי, לוחמים בי, יורדים עליי, דורכים עליי, זה לא קיים. ואתה שואל, זה יפה במילים, זה יפה במלל, אבל איך ייתכן כמו שאתה שאלת? אדם שעומד 40 שנה מול עם ישראל, תחשבו ביבי כמה מסכן, 61 אצבעות הוא לא מוצא. משה רבנו 40 שנה עומד מול עם ישראל, להניג יהודים 40 שנה. אגב, גם לביבי, תשיב שביבי היה אצל הרבי, כשהוא היה ילד, כשהוא היה שגריר ישראל באום, הרבי אמר לו בנבואה, אתה תצטרך להתמודד עם 119 ח"כים. זאת אומרת, אין, יהודי לא יכול למצוא אפילו יהודי אחד שיהיה איתו. הוא חייב להתמודד עם עוד 119, אין מה לעשות, ככה זה הטבע. אז משה רבינו מתמודד מול 600,000, 40 שנה. ואתה בא פתאום ואומר, ואנחנו מה, מין נמלה כזו, שתדרכו עליי, תתערבו לי בחיים, אני לא מגיב. מאיפה, מאיפה בא השילוב הזה? איך זה בכלל ייתכן? אוקיי, הפירוש הפשוט, כמו שעמית אמר, איגרת הרמב"ן, אי אפשר לדבר על ענווה בלי איגרת הרמב"ן. אז נתחיל עם סיפור. זה היה אחרי החורבן. תקופה מאוד קשה, אחרי החורבן השני. ירושלים חרבה. כל יהודי ירושלים היו עבדים. עוני מוחלט, אנשים שפלים ממש. רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים לכיוון יבנה עם כל הפמליה שלו, עם כל התלמידים. פתאום הם רואים מרחוק בחורה, אישה צעירה, שוכבת על האפר ומנקה גללים של בהמה. הייתה שם איזה חווה של איזה ערבי, והיא מנקה אצלו את הגללים של הבהמה. מסתכלים עליה, ראו עליה שאישה יהודיה, איזה עבודה שפלה. מתקרבים, רבי יוחנן צועק, אתם לא מאמינים, אתם לא מתארים לעצמכם מי זאת. הוא אומר, זה הבת של נקדימון בן גוריון, העשיר של ירושלים. הוא אומר, תראו מה נהיה ממנה, היא צריכה לשכב על הארץ בחווה לאסוף גללים של בהמה בשביל להתפרנס. הוא אומר, הייתי בחתונה שלה, סידרתי לה קידושין. אבא שלה חתם לה בכתובה 1,000,000 דינרי זהב, תוספת כתובה, גיבוי לכתובה שלה. נתן לה תעודת ביטוח, 1,000,000 דינרי זהב, והיא עכשיו צריכה לשכב על הארץ לאסוף גללים של בהמה. ניגש אליה ושואל אותה, איך הגעת למצב הזה? איפה הכסף של אבא שלך? איפה 1,000,000 דינרים? היא אומרת, אבא שלי איבד את הכסף. למה? היא אומרת, יש ביטוי ירושלמי, ככה היא אומרת, מלח ממון חסר. אתה רוצה למלוח את הממון, אתה רוצה להעשיר את הממון שלך, תחסר ממנו. תן צדקה. ככל שאתה יותר מחסיר, אתה יותר מטבל אותו. אבא שלי לא נתן מספיק צדקה, ולכן איבד את הכסף. אומרת הגמרא, אבא שלה לא נתן צדקה? אז מי נתן צדקה? הרי כשאבא של... מה? רגע, הרי, כן, לשם אני הולך. הרי, אומרת הגמרא, הוא היה הולך על שטיח, היו אוספים את השטיח, נותנים אותו לצדקה. מוכרים אותו, נותנים לצדקה. את כל מה שהיה לו נתן. אומרת הגמרא, זה יפה מאוד, אבל כדבאי לי למה עבד לא עבד. הוא לא עשה בהתאם להשגות שלו. הוא נתן צדקה, בשבילי ובשבילך זה יפה. בשביל מה שאלוקים נתן לו, זה לא היה מספיק. כמו שיחסית לרמה שלו, כמו שאמרת, זה לא הספיק. ולכן אלוקים לקח לו את הכסף. אומרים בעלי המוסר, זה הרעיון של הענווה. הענווה היא לדעת שאתה לא בסדר. כמה שאתה עושה, יחסית לרמה שלך, אתה לא עושה מספיק. נכון, אתה עושה דברים, אתה הולך לבית כנסת 3 פעמים ביום, אתה אומר חיטה, אתה בא לשיעור, יפה מאוד. יחסית למה שמצפים ממך, לכישרונות שלך, ליכולות שלך, זה לא מספיק. אדם צריך כל הזמן לחיות עם תחושה שהוא לא עושה מספיק. אומרים המפרשים, זה הסוד של הענווה. איך משה רבינו היה ענב? כי הוא כל הזמן אמר לעצמו, עם היכולות שלי, הייתי יכול לעשות פי כמה. אני עוד יותר, להפך, נקרא ברמב"ן מה שאמרת, אומר הרמב"ן, האמת היא שאדם גדול הוא יותר גרוע מאיתנו. למה? כי אם הוא עם היכולות שלו לא עושה מה שהוא יכול, אז הוא הרבה יותר גרוע מאנשים פשוטים כערכנו. ולכן הגישה של המוסר הייתה, תמיד צוחקים על הענבים של המוסר. מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה? אני לא בסדר, אני לא עושה מספיק. אדם צריך לחיות כל הזמן עם תחושה שהוא לא עושה מספיק ביחס ליכולות שלו, ועד הרבה. ככל שהוא יותר גדול, ככה הוא יותר קטן, ככה הוא יותר גרוע, כך מגיע לעונש יותר גדול, כי הוא לא מנצל את היכולות שלו.
מה חוץ לענווה?
טוב, אתה חסיד כבר. רגע, רגע. מספר חובת הלבבות, מה? כן, מספר חובת הלבבות בשער הקנייה. אומר, מספר סיפור יפה. אומר, היה פעם יהודי שמאוד הצליח. כיתה של חברים, הוא נהיה מה זה בבא, מלא תלמידים יש לו, מלא זה. באו אליו כל החברים ואומרים לו, איך אתה מצליח כל כך בחיים? איך יש לך כל כך הרבה תלמידים? איך כל זה? אנחנו כולנו גדלנו איתך, ואצלך יש כל כך הרבה חסידים. אומר להם, אני אגיד לכם מה הסוד שלי. כל אדם שאני פוגש, אני בטוח שהוא יותר טוב ממני. שהוא יותר גדול ממני. אם אני פוגש אדם חכם, אני אומר, תראה איזה איש חכם וירא שמיים. אם הייתי חכם כמוהו, לא הייתי יורא שמיים. אם פוגש אדם עשיר, אומר, תראה איזה אדם עשיר, בכל זאת ירא שמיים, אני לא כמוהו. פוגש אדם עני, אומר, תראה איזה איש חסר מזל, ובכל זאת ירא שמיים, אני לא כמוהו. כל אדם שאני פוגש, אני מכניס לעצמי לראש שהוא יותר טוב ממני, שאני פחות טוב ממנו. אומר הרמב"ן, זה הסוד של הענווה. הסוד של הענווה הוא כל הזמן לחשוב שבעצם אתה לא בסדר, בעצם אתה יותר גרוע מאנשים אחרים. כי אם לאנשים אחרים היו היכולות שלך, היו עושים יותר ממך. אז בעצם אתה יותר גרוע מכולם. נקרא את איגרת הרמב"ן במובא מספר 6. כמה מילים על האיגרת הזאת. את האיגרת הזאת כתב הרמב"ן לבן שלו. ציווה אותו לקרוא אותה כל יום, ואמר לו, אם אתה תקרא אותה כל יום, כל הבקשות שלך יתמלו. יש הרבה אנשים שקוראים את האיגרת הזו כל יום, והאיגרת הזאת עוסקת בעיקר בענווה ובאנטי כעס, שזה דבר אחד. בגנות הכעס ובמידת הענווה. אפרש לך, הוא כותב, איך תתנהג במידת הענווה? איפה אתה תהיה ענב? אתה הבן של הרמב"ן, אתה בטח מוכשר גדול בעצמך. איך תהיה ענב? יש לך את כל הסיבות להחזיק מעצמך. אומר הרמב"ן, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. דע לך שאתה האיש הכי גרוע בעולם. כי אם אתה בן של הרמב"ן, ועדיין מאחר לתפילת במניין, אז אתה יותר גרוע מכולם. מה יגידו אזובי הקיר? מה יגידו אנשים הפשוטים? כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם חכם או עשיר ממך, אם אתה רואה אדם חכם ועשיר גדול ממך, צריך לכבד אותו, כי הוא באמת גדול ממך. ואם רשו, ואתה עשיר הוא חכם ממנו, ואם הוא עני, חשוב בלבך, כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, ואילו אתה מזיד, אתה יותר גרוע, כי אתה עם הכישרונות שלך, עם החינוך שלך, אתה יותר גרוע ממנו. אז זאת תפיסה אחת של ענווה. איך משה רבינו היה ענב לפי המוסר? כי הוא כל הזמן אמר לעצמו מה שאמרה הגמרא על נקדימון בן גוריון, כדבאי לילה מעבד לא עבד. הוא לא עשה ברמה שלו. הוא אמנם קם בבוקר למניין, לומד מאמר חסידות, זה טוב לאנשים אחרים. לרמה שלו זה לא מספיק. אז כל הזמן משה אמר לעצמו כל בוקר, אין לי מה להתגאות, אני לא עושה מספיק יחסית ליכולות שלי, ויותר מזה אני יותר גרוע מכולם, כי יש לי יכולות יותר מכולם. זאת תפיסה אחת של הענווה. אבל עמית מתחלחל ואומר, אוי וזה יכניס אותנו לעצבות. לכן באה חסידות. אולי לפני 700 שנה, התפיסה הזאת הייתה טובה מאוד. אבל היום, לדור השוויצר שלנו, תבוא ותגיד לאנשים שהם צריכים כל היום לחשוב שהם יותר גרועים מכולם, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אז יצטרכו כבר לשלוח לנו את הפרוזק ממטוסים, מלמעלה. אז מה יהיה? לכן הבעל שם טוב מפרש את העניין אחרת לגמרי. בצורה שמעצימה את האדם, ומדגישה את היכולות שלו. ואני רוצה לומר ועוד עצום. וגם עם סיפור, אבל סיפור חסידי אמיתי. היה הרבי הראשון של גור, היה חידוש הערים, המחליף של הרבי מקוצק, אדם גדול מאוד. כשהוא נפטר, חיפשו לו מחליף. שמו עיניהם בנכד שלו, בן 19. נכד שלו, אחר כך הפך להיות אספת אמת. ילד בן 19, שמו אותו שיהיה המחליף של החידוש הערים הגדול. עכשיו, היו חסידים זקנים שמאוד כעסו על זה. הם היו פי 3 ממנו בגיל, פי 4, ובא איזה ילד בן 19, והופך להיות פתאום רבה. היה איזה חסיד אחד שניגש אליו, אמר לו, במתות המנייכו. יש פה חסידים גדולים, זקנים, מה אתה ילד בן 19, חושב שאתה ניק את החסידות, איך תאכל? שפת אמת, היה איש פיקח. אומר לו, אני אענה לך בסיפור. היה אדם שטיפס את האברסט. מה זה במסירות נפש, חצי שנה. טיפס, עוד קומה, עוד קומה. הוריד 10 קילו במשקל, בלי מים, בלי מזון. מה זה, את כל הכוחות האנושיים הוא גייס. אחרי חצי שנה הוא מגיע למעלה. מאושר, מסתובב למעלה, בטוח שאין, הוא האיש הכי חזק והכי נחוש בעולם. פתאום מה רואה? ילד קטן יושב שם, משחק 6-6. ילד, איך עלה לפה? אני כולי מלא גאווה, כולי מלא ביטחון שעשיתי את ההישג הזה. ילד, בן כמה שנים יושב על האברסט. ניגש לילד, אומר לו, איך הגעת לכאן? אומר לו, הילד, לא טיפסתי את ההר. נולדתי כאן. נולדתי על ההר. אומרים חסידים, ונקרא את זה מבפנים, אדם גדול לא מוחק את היכולות שלו. אדם גדול יודע שיש לו יכולות גדולות. אבל אדם גדול יודע שהוא נולד איתם. אני עשיתי את עצמי. אני נתתי לעצמי את הכישרונות שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי אותם, אז מה יש להתגאות? להפך, זה רק מלחיץ שאני אעשה את העבודה כמו שצריך. קיבלתי מהקדוש ברוך הוא מתנה, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא יכולות, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא כישרונות, שאני אעשה איתם מה שהוא מצפה, הוא נתן לי מתנות, שאני אעשה איתם מה שהוא רוצה. אז ענווה זה לא למחוק את היכולות שלך, חס וחלילה, זה יכניס אותך לעצבות, לא תתקדם לשום מקום. אדם חייב לדעת מי הוא, לדעת הכישרונות שלו, אבל לדעת מה זה מחייב אותו. למה? כי מישהו נתן לך את הכישרונות. הקדוש ברוך הוא בחר בך ונתן לך פה טוב, נתן לך מראה טוב, נתן לך כסף, נתן לך פיקחות, נתן לך חוכמה. אז הוא מצפה שתעשה עם זה משהו. אז מאיפה נובעת הענווה? דווקא מידיעת הכישרונות, לא מהמחיקה שלהם. היות שאני יודע שיש לי כישרון, אני יודע שהקדוש ברוך הוא חשב עליי ונתן לי יחס אישי. אז אני אומר, ריבונו של עולם, כל בוקר, תן לי את הכוחות שאני אעשה מה שאתה מבקש. שאני אנצל את המתנה שנתת לי. אומר הבעל שם טוב, חס וחלילה למחוק את היכולות שלנו. חסיד צריך לדעת מעלות עצמו, לדעת מי הוא, אבל לדעת מה זה מחייב אותו. לדעת שאם קיבלת מעלה, הקדוש ברוך הוא מצפה שתעשה איתה משהו. למה הדבר דומה? לסבל. עובד ברינקס. הוא קיבל שקית של יהלומים להעביר. יש לו יהלומים, הוא צריך להעביר אותם ממקום למקום. הוא מרוכז, הוא יודע שיש לו יהלומים ביד. אבל הוא לא מתגאה. למה הוא לא מתגאה? היהלומים שלי. בסך הכל אני מעביר אותם ממקום למקום. הוא רק מתפלל שהוא יעבור את המסע בשלום. שהיהלומים יגיעו לאן שהם צריכים. זה ענב. ענב יודע שיש לו יהלומים. יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו כישרון, נתן לו משפחה, נתן לו ידידים, נתן לו אנשים טובים, אבל הוא לא מתגאה. כי נולדתי עם זה. הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, אז מה יש לי להשוויץ? אני לא עשיתי את עצמי. משה רבינו לא התגאה כי הוא ידע שהוא לא עשה את עצמו. הקדוש ברוך הוא בחר בו. היה יכול לבחור בעמית, היה יכול לבחור בשמוע, היה יכול לבחור באנשים אחרים. במקרה, הוא בחר בו. אז מה יש לי להתגאות? אני עשיתי את עצמי. להפך, אני צריך להתפלל שאני אעשה את השליחות שלי כמו שצריך. אז זה הסוד של הענווה. והרבי הביא לזה פעם דוגמה יפה. באנו עכשיו מחג השבועות, שבוע שעבר. איפה קיבלנו את התורה? בהר סיני. מה למדנו בגן? למה בהר סיני? כי הר סיני היה הכי צנוע, נכון? הילדים שרו את זה. כי הר סיני היה הכי צנוע וענב. שאל הרבי, אם הקדוש ברוך הוא מחפש ענווה, למה נתן את התורה בהר? שייתן אותה בעמק. בשפל, בעמק ישראל שייתן את התורה. למה נתן את התורה להר? אתה הרי מחפש ענבים וצנועים. למה להר? אומר הרבי, צריך את שני הדברים. צריך להיות הר, אבל סיני. אדם צריך לדעת מי הוא, לדעת מה היכולות שלו, מה הגדלות שלו, מה הוא עושה יותר טוב מאחרים, אבל לדעת שזה מחייב אותו. יש לי יכולות, למה? כי מישהו שם לי את היכולות בראש, אז הוא מצפה ממני למשהו. היכולות שלי זה התיקון שלי, הוא מצפה שאני אעשה משהו עם היכולות. אז ענב לא מדחיק את היכולות שלו, לא מדחיק את הגדלות שלו, רק מה הוא זוכר מנתן לו את היכולות. אם אני זוכר מנתן לי, אני מבין מה זה מחייב אותי. זה יסוד גדול מאוד של הבעל שם טוב. ולמה הבעל שם טוב מתעקש על זה? כי כמו שעמית אמר, בואו נקרא מה הבעל שם טוב כותב. הוא אומר, הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות בעולם, נקרא את זה במילים של הבעל שם טוב, זה ענווה. ענווה, אומר הבעל שם טוב, זה הדבר הכי מסוכן שיש. למה? כי אם אני ענב, באיזו צורה של ענב, שאני מדכא את עצמי ומוריד את עצמי, אז אני לא אעשה כלום. כי אנחנו דור אגואיסטי. אנחנו רוצים שיהיה משמעות לכל דבר שאנחנו עושים, שתהיה תוצאות. אם אני במלא דפוק ובמלא כלום ואין משמעות למה שאני עושה, אז למה שאני אקום בבוקר להתפלל? למה שאני אתאמץ? למה שאני אעבוד על המידות שלי? אומר הבעל שם טוב, אדם צריך להיות גאה. הוא צריך לדעת שכל פסוק שהוא אומר יוצר מלאכים, וכל אמן שהוא אומר משנה את כל העולמות, ומקרב אותו לקדוש ברוך הוא. רק עם הגאווה נתקדם. אז עם גאווה, איך תהיה ענב? כי אתה יודע שכל מה שיש לך, אלוקים נתן לך. אז מה אני צריך להתגאות? אני עשיתי את עצמי? אני עצרתי את עצמי? הקדוש ברוך הוא שם אותי בבית הנכון, עם הורים טובים שגידלו אותי, עם משפחה טובה שתמכה בי. כל מה שיש לי זה רק להמשיך את זה הלאה, לקדם את זה הלאה. נקרא בקטע השני, אחרי שקראנו את הרמב"ן, מובא מספר 6, דבר ראשון, ליקוטי שיחות חלק י"ג עמוד 30. למרות שמשה רבינו ידע את הטוב שלו, חס וחלילה שמשה היה שפל. אם היה שפל, כמו שאמרת, איך הוא יכול לעמוד מול יהודים? איך אפשר לעמוד? בן גוריון היה אצל טרומן אחרי קום המדינה. טרומן שואל אותו, תגיד לי, כמה יהודים יש לכם שם בישראל? כל כך הרבה שומע בטלוויזיה, ישראל, ישראל. כמה אנשים, כל העולם אתם שגים, כמה אנשים אתם שם? אומר בן גוריון, יש לנו 500,000 איש. אומר טרומן, 500,000 איש? 500,000 איש אצלי זה שכונה. מה אתם עושים כל כך הרבה רעש, 500,000 איש הזה? אומר בן גוריון, אתה נשיא על 300,000,000 בני אדם, אני ראש ממשלה על 500,000 ראשי ממשלות. אז משה רבינו עומד 40 שנה מול 600,000 משה רבינו. מול 600,000 אנשים שכל אחד יודע בדיוק מה צריך לעשות בכל עניין. אם ואנחנו מה? עם ביטול, עם כלום נקיות. איך זה ייתכן? אומר הרבי, בוודאי שמשה ידע מי הוא, שהוא גבוה במעלה מכל אדם. משה הסתכל במראה, תסלחו לי על הביטוי הגס, הוא ידע שאיש כזה לא היה ולא יהיה. אז איך בכל זאת הוא היה ענב? הוא בכל זאת היה ענב מכל אדם, מפני שידע אשר כל מעלותיו הוא מה שניתן לו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא תפס אותו בסנה ובחר בו. הוא עשה את עצמו. הקדוש ברוך הוא עשה אותו. אז מה יש להתגאות? להפך, צריך להתפלא שנגשים את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה, שלא נבזבז את המתנות, שלא נבזבז את הכישרונות שהוא נתן לנו. וחשב שאילו, כמו שאמרת עמית, אילו היו הכוחות הללו אצל אדם אחר, היה גם כן במדרגה זו. אפשר שם מגלה את הכוחות יותר ממנו. הקדוש ברוך הוא בחר בו, והיה בוחר בארון, אולי עושה את עבודה יותר טוב. אז מה יש להתגאות? ולמה חשובה כל העברה הזאת? אומר הבעל שם טוב, כי היום זה מסוכן. הרמב"ן אולי היה טוב לפני 700 שנה. אבל היום לבוא ולהגיד לאנשים, אתה כלום, אתה אפס, אתה יותר גרוע מכולם, אז אולי יבוא להתפלל. רוב הנוותנותו של האדם, אומר הבעל שם טוב, בכתר שם טוב סימן קוף ממהי, רוב הנוותנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך. הוא אומר, כל החטאים קורים, כי אנחנו ענבים. כי אנחנו לא מבינים את המשמעות של המעשים שלנו. אם היינו יודעים שבכל עבירה אנחנו חס וחלילה מוסיפים כוח בסתרה אחר, וכל עבירה מרחיקים את הגאולה, ויש משמעות למה שאנחנו עושים, לא היינו עושים עבירות. שמצד שפלותו, אינו מאמין כי האדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל כל העולמות. וגם המלאכים ניזונים על ידי תורתו ותפילתו. אומר הבעל שם טוב, תהיה בעל גאווה. תדע מה אתה עושה עם כל מילה שלך, עם כל המן שלך, עם כל פרק תהילים. אתה משנה את כל העולמות, המלאכים נהנים מזה. שאילו היה מאמין זה, כמה היה עובד השם בשמחה ובהירה מרוב כל. אומר הבעל שם טוב, מסיים. ופה ההנגדה הכי גדולה מגרת הרמב"ן. הרמב"ן אמר, במה תתבונן? שכל אדם גדול ממך, שאתה קטן מכל אדם. אומר הבעל שם טוב, תתבונן שאתה גדול מכל אדם. האדם ראוי לשים לב, להתבונן, ולומר כי הוא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. וכל תנועותיו והעסקה ודיבורו והילוכו עושה רושם למעלה. אנחנו צריכים לדעת שכל מעשה שאנחנו עושים משנה את כל העולמות ומשפיע על כל העולמות. ורק מתוך הגאווה הזאת אנחנו נשמר מחטא. היה לאדמו"ר הזקן חסיד שהיה סוחר. והוא היה מסתובב הרבה בעסק ומסתובב בנשים. פעם שאלו אותו, איך אתה מצליח לשמור על היצר? אתה מסתובב בנשים, צריך להתעסק עם נשים, איך אתה מצליח ככה לשמור על היצר, לא לחתור? הוא אמר, אני לא חוטא בגלל הגאווה שלי. איזה גאווה? כשאני נכנס לעסק, כשאני נכנס לשוק בבוקר, אני אומר לעצמי, אני חסיד של בעל התניה, של הרבי הכי גדול בעולם, של החסידות הכי חזקה בעולם. לא, אז אדם כזה גאה ילך ויפול עם נשים. הגאווה היא זאת ששמרה אותו מן החטא. אומר הבעל שם טוב, תדע את המשמעות של המעשים שלך. כל דבר שאתה עושה גורם לך תרוח לקדוש ברוך הוא. כל חטא חלילה גורם נזק בכל העולמות. אז מתוך הגאווה אתה לא תחטא. כשמסיים הרבי הרייץ ואומר במקום אחר, כשם שצריך לדעת חסרונות עצמו, כך צריך לדעת מעלות עצמו. אז נסכם. איך אדם יכול להיות ענב? אדם צריך לדעת מי הוא ולדעת היכולות שלו. אבל לדעת, אני עשיתי את עצמי. הקדוש ברוך הוא שם עליי את הכתר על הראש, נתן לי את היכולות, אז מה יש לי להתגאות? ובמילא התפיסה הזאת תגרום לו לנצל את הכוחות שלו ולהגיע לשיא, והכל מתוך הודעה לריבונו של עולם. אני אסיים בסיפור יפהפה מחסיד של בעל התניה. לבעל התניה היה חסיד בשקלוב, הייתה עיירה בשם שקלוב, עיירה של איתאים, חזקה של מתנגדים לחסידים. היה לו חסיד בשם פנחס רייזס. פנחס רייזס היה עשיר מאוד גדול. חמותו, רייזס זה על שם חמותו, שקראו לה רוזה. חמותו נתנה לו את כל הכסף. היא אמרה, אם אתה נוסע לבעל התניה, נותנת לך את כל הכסף שלי. והוא נסע וקיבל ממנה את הכסף. אז הוא קרא לעצמו על שמה. השיר גדול בנה לעצמו בית מאוד יפה, והזמין את אדמו"ר הזקן לבקר אצלו בבית. אולי אפילו זה הייתה חנוכת הבית, כי יש מאמר של אדמו"ר הזקן, מזמור שיר חנוכת הבית, שנאמר בחנוכת הבית של פנחס רייזס בשקלוב. אז אולי זה אפילו היה בחנוכת הבית. אדמו"ר הזקן נכנס אליו הביתה, ונהיה לו חושך בעיניים. זה היה בית מפואר, 4 קומות, סלון גדול, מטבח מפואר, חדרי שינה. אדמו"ר הזקן מסתכל, ואומר לעצמו, תגיד לי, זה מה שיצא מכל התניה שלמדת? שבסוף את הכסף שלך אתה משקיע בשטויות האלה? מה אתה צריך בית כזה? 3 ילדים, תבנה 4 חדרי שינה, מה אתה צריך? אומר בעל התניה לפנחס רייזס, פנחס, אני מאוכזב ממך. מכל עבודת השם, מכל התפילה, מכל העינות ולבדו, מה יצא? אתה עסוק בבית, כמו אחד האנשים השפנים. אומר החסיד, רבי, לא זאת הכוונה שלי. אני אגיד לך למה בניתי בית גדול. כי לי יש את הבית הכי גדול בעיר. אז עכשיו כל האספות של הקהילה הם אצלי בבית. אם האספות הם אצלי, אז בעל המאה הוא בעל הדעה, אז לי יש את המילה. אז אני יכול להגיד, היהודי הזה צריך עזרה. היהודי הזה צריך עזרה. היהודי הזה צריך עזרה בערב, אשתו ילדה צריכה עזרה בצהריים. היהודי הזה צריך עבודה. היהודי הזה צריך שיקום. יש לי את הבית הכי גדול, אז האספות הם אצלי, אז אני יכול לעשות חסדים. אני יכול לעזור לאנשים. והרבי מאוד מאוד נהנה מהדברים שלו. הרעיון הוא שאם הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולת, אתה חייב לנצל אותה עד הסוף, ולא ללכת ולהגיד, אני ענב, אני מסכן, אני יותר גרוע מכולם. אז בזבזת את הכישרון. בשביל מה הוא נתן לך את הכישרון הזה? תגיד אני כלום? הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי כישרון, הוא צריך לנצל אותו. אבל לדעת שכישרון מחייב, כישרון לא מזכה. כי מישהו נתן לך את הכישרון, אז הוא מצפה שתעשה איתו משהו. וזאת הענבה האמיתית.